ערב טוב ומבורך לכולם. היות ואנחנו נמצאים בערב יום השואה, אז אנחנו לא יכולים בלי לדבר על העניין הזה, וכמו שכאן כבר הזכירו, חשוב לדעת ולהבין שעם ישראל, לצערנו הרב, לכל אורך הדורות, אמרנו את זה בפסח, כל דור ודור קמים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אז א' צריך להבין נקודה מאוד 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 חשובה בכל הדברים האלה. הרבה פעמים אנשים לא מבינים ושואלים שאלות כאלה ואחרים, ו... קודם כל, חשוב להבין, העולם הזה הוא עולם זמני. זה לא העולם אמיתי. זה כמו, מכירים את הסרט מטריקס? מטריקס. לא, לא רק זה. יש סרט שמאוד, היה מאוד מוצלח. זה ב... אני, הרבה אנשים ראו אותו. והסרט הזה הוא בעצם כאילו מראה עולם שלם שהוא עולם בעצם לא אמיתי, שבעצם האנשים האמיתיים מחוברים למכונות כאלה, והם בעצם חולמים את החיים שלהם. ואחד מהדברים שתמשים שם בהרבה דברים, שבו הרב זמיר מזכיר את זה ואומר גם שאלה שערכו את הסרט הזה, הם כנראה יש להם ידע בקבלה. כי הם בעצם מתארים את העולם הזה בצורה מסוימת. כי העולם הזה הוא עולם וירטואלי, זה לא עולם אמיתי. דרך אגב, גם שם הספינה, שם עולם שהולכים לזה לציון, זאת אומרת, יש שם הרבה מוטיבים יהודים. כן, כן. אנשים לא יודעים את זה, אבל... וגם הסרט שהוא מתחיל, יש כאלה אותיות שעולות ויורדות. שהכל זה סוד האותיות, הכל בנוי על האותיות. וכולי וכולי וכולי. אבל הנקודה היא מאוד חשובה, וזה היות ואנחנו חיים כאן בעולם הזה, ואנחנו ממש מרגישים שאנחנו חיים כאן, וזה עולם אמיתי. אז תכניסו לכם לראש עמוק, עמוק, עמוק. זה לא עולם אמיתי. זה עולם וירטואלי. אנחנו בעצם חיים בסרט. הנשמות שלנו זה החיות האמיתית, והנשמות שלנו הן בעצם מחוברות למעלה למרומים. וכאן הם כאילו אנחנו ממלאים איזשהו תפקיד, אבל התכלס, החיים האמיתיים, זה העולם הבא. עכשיו, מי שמבין את זה ובאמת מאמין בזה, אז גם מסתכל על השואה וכל הדברים שקורים בצורה שונה. מצד שני, אי אפשר לבוא בטענות לאף אחד מנצורי השואה. בין אם הוא אנטי דתי ובין אם הוא אני לא יודע מה. אי אפשר לבוא לו אפילו בטענה אחת, כי מה שהם עברו, אין שום יצור אנושי שיכול לעבור. זה פשוט דברים לא נורמליים, אי אפשר להבין אותם, ואפשר מאוד להבין שבן אדם שעובר דברים כאלה, דעתו משתבשת עליו, או לחילופין, מרוב ייסורים ודברים, איבד את המשפחה שלו, איבד את ההורים שלו, איבד את כל מה שהיקר לו בחיים, עינו אותו ומי יודע מה עשו לו, הוא מפסיק להאמין. מצד שני, יש כאלה שהאמונה שלהם התגמרה. השני, איך בן אדם מסתכל על הדברים? אבל אנחנו מבחינתנו לא יכולים לשפוט אף אחד מהם. כשאנחנו מסתכלים ושומעים את הסיפורים, אנחנו לא... קשה להאמין. שבן אדם בשר ודם, יצור אנושי, יכול להתנהג לבן אדם אחר בצורה כל כך חייתית. לצערנו הרב, אנחנו צריכים להזכיר את זה לעצמנו מדי פעם, ולדעת ולהבין מהי האמת, ומה מסתתר מאחוריה, אבל זה מה שאני אומר, כשמסתכלים על ניצולי שואה, חשוב להבין, בן אדם מחליט יום אחד להשמיד עם. הוא לוקח את העם הזה, והוא עושה ממנו סמרטוט, מענה אותם, הורג אותם, רוצח, שוחט, מתנהגים יותר גרוע מה שאנחנו מתנהגים לג'וקים על הרצפה. זה לא דברים מובנים. אני סיפרתי לכם זה לא פעם ולא פעמיים, שהיינו פעם השתתפנו בתערוכה בתור מציגים, וממולי הציג מישהו שמחר שטיחונים כאלה, דברים כאלה, לא משנה. יצא לנו לא לדבר וזה, והוא, מה זה שנא דתיים? חבל על הזמן. ועכשיו, מה שאני מאוד התפלאתי זה, שהוא שנא את ההסדרניקים יותר מכולם. אמרתי לו, מה יש לך נגד ההסדרניקים? מה הם עושים צבא? אמר, זה פרזיטים, שעשו צבא כמו כולם, מה הם עושים חצי וזה. ואני התפלאתי, מאיפה השנאה הזאת באה? ואז הוא אומר לי, אתה יודע, אבא שלי ניצול שואה. הוא שונא שלוש דברים. הוא שונא את העם הפולני, הוא שונא את העם הגרמני, והוא שונא את הקדוש ברוך. אז קודם כל אני אמרתי לעצמי, בלב, לא אמרתי לו כלום, כי אתה לא מתווכח עם אחד כזה. אמרתי לעצמי, כשאתה שונא משהו, זאת אומרת שאתה מאמין בו. זאת אומרת, הוא מאמין באשר. וחשוב להבין שגם כל אותם ניצולי שואה, באיזשהו מקום, הם ראו את יד השם. רק הם ראו אותה בצורה שונה ממה שאנחנו רואים. אז זה מגיע לשנאה, כאילו. כי באמת, בן אדם בשר ודם, הוא לא מבין איך הקדוש ברוך הוא, שכל כך אוהב אותנו, עושה דברים כאלה. אבל אנחנו, שאנחנו יודעים מאמינים, אנחנו יודעים ומבינים שאי אפשר לפרש את הדברים, אי אפשר להבין אותם, ואי אפשר להסביר אותם. אבל אנחנו יודעים דבר אחד, שמחורי כל הדברים, עומד אבא אוהב. זאת אומרת, כל הדברים נעשים מהאהבה. וחשוב לדעת ולהבין עוד נקודה מאוד חשובה. מנסים להסביר למה זה קרה, איך זה קרה. זה גם אנחנו קטנים, זה קרה, אנחנו לא מסוגלים להסביר. אנחנו יכולים להסתכל על הדברים בצורה כללית. מה זה הצורה הכללית? בדיוק מה שקרה במצרים קורה בעצם בכל אורך הדורות. זה הסמן. התורה מלמדת אותנו ואומרת לנו, חבר'ה, תיזהרו. תדעו לכם דבר אחד, אתם העם היהודי, אתם עם נבחר. אתם לא מתערבבים עם אחרים. ברגע שתנסו להתערבב ותמלא הארץ אותה, מה קרה? ויקום מלך חדש. ברגע שתנסו להתערבב עם העמים האחרים, יבואו צרות. מה קרה בגרמניה? אחד הדברים, אנשים לא יודעים את זה, או לא חושבים על זה. אחד הדברים המפתיעים, אתם יודעים מי המדינה הראשונה בעולם שנתנה חופש זכויות ליהודים?
גרמנים.
הגרמנים. הגרמנים. לא הצרפתים, לא האנגלים. הגרמנים היו הראשונים שנתנו חופש זכויות מלא לאזרחים היהודים בגרמניה. ואז מה קרה? אותה אומה נאורה נהפכה פתאום לחיית טרף ורצחה ואינתה את אותם יהודים שנתנה להם זכויות. הראשונה שנתנה להם זכויות. למה? יש היגיון בזה? סליחה, יש היגיון בזה שהאום כל הזמן משמיץ אותנו? יש היגיון בזה? שום היגיון. יש היגיון שהוא רוצח שם אנשים עם פצצות כימיות ואף אחד לא מדבר? עושים קיץ פיץ פיץ פוץ. ולנו קוראים רוצחים כי אנחנו הרגנו אנשים שמנסים להיכנס לתוך המדינה שלנו? אותנו רוצים להכריח לקחת מסתננים? ואנחנו לא בסדר שאנחנו רוצים לשלוח אותם חזרה מאיפה שהם באו? איפה ההיגיון? אתם יודעים איפה ההיגיון? ההיגיון הוא מאוד פשוט. כשעם ישראל לא מקיים את התפקיד שלו, הגויים שונאים אותו. הם לא שונאים אותנו סתם, הם צודקים ב-100%. למה הם צודקים? איך אפשר להגיד דבר כזה? אנחנו עושים את התפקיד שלנו? מה התפקיד שלנו? בשביל מה באנו לעולם? אמרנו לרגע, יש לנו כאן תפקיד בעולם. מה התפקיד של עם ישראל? ואתם תהיו למלכת כהנים וגוי קדוש.
אור לגויים.
אור לגויים. לא חושך לגויים. לא להתערבב בגויים. אור לגויים. ברגע שעם ישראל מתערבב, מתחילים הצרות. מה עשה ימח שמו וזכרו? בדק יהודים 3 דורות או 4 דורות, שמבחינה הלכתית הם אפילו לא יהודים. זה לא עניין אותו. מה הקדוש ברוך הוא אמר לנו כאן? אתם רציתם להתערבב איתם? אתם יודעים מי יעשה אצלכם סדר? אתם יודעים מה היה אחד החוקים הראשונים בנירנברג? שאסור ליהודי להתחתן עם גרמניה. וקמו היהודים המשכילים והקימו כל צעקה, אפליה. מבין, הגוי היה צריך לבוא למנוע נישואי תערובת. אתם מבינים את זה? הרי זה יד השם. אמרנו בפסח, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. אומר הקדוש ברוך הוא, יש לכם 2 אופציות. יש לכם דם ברית ודם קורבן פסח, או דם של קורבנות אדם. אם אתם תלכו בדרך התורה ותפרידו ביניכם ובין הגויים בעזרת קורבן הפסח שמשמיד את עבודת האלילים ובעזרת הברית שקרותה בינינו לבין אבינו שבשמיים, זה אדם. ברית קרותה. אבל אם אתם לא תשמרו על הברית, אז אני אדאג לכך שתשמרו על הברית. אז מה? בא צורר נאצי יימח שמו וזכרו ומוציא חוק שאסור ליהודי להתחתן עם גויה, עם גרמניה. איפה כתוב החוק הזה?
בתורה.
בתורה. מה אומר לנו הקדוש ברוך הוא? אם אתם לא תקיימו את התורה, אז אני אשים לכם מלך שגזרותיו קשות כאמן. הוא יכריח אתכם לקיים את התורה.
באינתיפאדה הראשונה, אתה מזכיר לי, היה במחנות, כשהוא מתקל סחורה, בא אליו ערבי. ראה אותו מכיפה על הראש, אומר לו, אתה יודע למה יש לך מנטיפאדה? הוא מסתכל עליו, מה? אומר לו, כי אתם לא מקיימים את התורה שלכם.
נכון.
ערבים.
הם יודעים. הם יודעים את זה. מה הפחד הגדול של החיזבאללה הזה? מה הפחד הגדול שלהם? שאנחנו נקיים את המצוות. זה הפחד שלהם הגדול. הם יודעים שכל עוד עם ישראל מתנהג כמו שמתנהג, הם על הסוס. נכון? אם עם ישראל יקיים את התורה ויהיה אור לגויים, אתם יודעים מה הגויים יעשו? כמו שהיה בשלמה המלך, השתחוו אלינו. יגידו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. ככה יגידו. יבואו, יעריצו אותם. כמו שאמרתי לכם, כשאני הולך בסין, אני רואה את ה... יש לי את ההרגשה הזאת של ה... קצת, זה אירן פין, של מה יהיה בגאולה. הם חושבים שאנחנו הגאונים הכי גדולים בעולם, הסינים. הם מעריצים את החוכמה של העם היהודי. זה פשוט מדהים. אני אומר לכם, מעריצים, אתם העם הכי חכם בעולם, אומרים לך. אני מסתובב שם עם כיפה ציציות בחוץ, אין שום דבר. להפך, יהודי שם המלך. כן? בהרבה מהמקומות, בסין. בסין? כן, בסין.
שם אין להם בעיה עם היהודים, כי אין להם שום דת, לא אכפת להם
מהדת. יש להם שם כל מיני דתות, אבל לא משנה, לא ניכנס לזה. הם מעריצים את העם היהודי.
היינו עכשיו במרוקו גם, כאילו התייחסו מאוד יפה.
אז אני לא אומר מאוד יפה, אני אומר הערצה. בטח שהם צריכים, העולם בעצם צריך אותנו. בזכותנו העולם קיים. חבר'ה, תבינו את זה. עכשיו יש, אבל מה קורה? וזה בדיוק הבעיה, בשביל זה אנשים צריכים להבין. כל עוד אנחנו לא מקיימים את החלק שלנו, לנו נראה שזה לא הגיוני השנאה, אבל השנאה היא כן הגיונית. השנאה אלינו היא אמיתית. כי בגללנו העולם מתמוטט, העולם מתפרק בגללנו, כי אנחנו מחזיקים את העולם.
יש הרבה בעלי תשובה, עוזים
מתשובה. נכון, זה האור בקצה המנהרה, ברוך השם. נכון. בשביל זה אנחנו מדברים, כדי שנבין שזו הדרך. זה העניין של המשמעות, ברית מילה. אנחנו יש לנו כאן ברית מילה בפרשה שלנו, כן? זכר, נקבה, ברית מילה. אישה כי תזריע וילדה זכר ותמש שבעת ימים ותדעת אותה. ביום השמיני ימול בשר עולתו. למה ביום השמיני? למה לא ביום השביעי? אז מה? בסדר, נו, אז מה? מה קורה ביום השמיני? מה קורה ביום השמיני? בואו נשאל לשאלה יותר פשוטה. במהלך שמונה ימים, מה קורה? אבל למה? מאיפה זה בא? מאיפה הכוחות האלה באים? מאיפה זה בא הכוח הזה? דרך מה? ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי.
שבת?
שבת. שבת והי נפש. אין שמונה ימים בלי שבת. אין דבר כזה. השבת היא נותנת את הכוח לתינוק. השבת היא הנותנת את הכוח לעולם. זה ביום השמיני. חשוב להבין את הדברים האלה. כשאנחנו מדברים... הפרשיות שלנו על נגע הצרת. דיברנו עכשיו קצת על העניין של השואה. פשוט צריך להבין, מה זה העם היהודי? יש לו תפקיד. וכשאנחנו מלאת את התפקיד שלנו, תאמינו לי, הגויים השתחוו אלינו. חשוב להזכיר עוד איזושהי נקודה, כדי שנדע ונבין. העם היהודי, גם בשואה, הוא התבלט בצורה שאף אומה בעולם לא התבלטה. נכון שהיו פה ושם דברים שליליים. כי אי אפשר לשפוט אנשים במצבים כאלה. באמת, מצבים איומים ונוראים. אבל בתוך כל הכאוס הזה, ובתוך כל השפלות הזאת, היו יהודים שלא איבדו את צלם אנוש. לא רק שלא איבדו את צלם אנוש, הם פשוט התנסו מעל הכל. שהנאצים, ימח שמם וזכרם, זה כאב להם בעיניים. הם לא היו מסוגלים לראות את זה. איך יהודי, לא משנה מה עושים לו, הוא נשאר יהודי גאה. סיפורים מדהימים. אחד הסיפורים שתמיד אני מספר אותו, כי הוא תמיד אני נזכר בו. נכון. והם התנהגו בהתאם. זה מה שאני מנסה להגיד. הם שמרו על צלם אנוש. תראה את המנהיגים של הגויים, שהם תשים אותם באותם מצבים, איך הם התנהגו. אחד הסיפורים, אני לא זוכר שמות, יש לי בעיה עם שמות, אם אני לא כותב את זה לפניי, לא זוכר שמות. אחד האדמו"רים הגדולים שבזמן השואה היה באחד מהמחנות, ברגן בלזן או לא יודע, מיידנק, לא זוכר, אחד מהמחנות ההשמדה, ומגיע חנוכה. והוא מדליק נרות חנוכה בצריף שם, שהצריף מפוצץ, מאות אנשים מהצריפים שכולם מתכנסו שם, לדקת נרות חנוכה. נר ראשון של חנוכה. והוא מברך את הברכות. שעשה ניסים, להדליק נר של חנוכה, ואז כמובן הברכה של שהחיינו. הוא מברך שהחיינו, קיימנו, הגיענו לזמן הזה. אחרי ההדלקה, מגיע אליו אחד מהאנשים שם, אחד המאחרים. אומר לו, כבוד הרב, אני מבין אותך שהדלקת נרות, וזה מקובל עליי. אני מבין שברכת שתי הברכות הראשונות, על הניסים, להדליק נר, אני מבין את זה. אבל שהחיינו, איך אתה יכול כאן במחנה השמדה לברך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה? אתה מברך שהגעת לזמן כזה שאתה במחנה השמדה, שאתה לא יודע אם תקום מחר, אתה לא יודע אם תחיה עוד יום? איך אפשר לברך? ענה לו הרב, אתה יודע מה? בדיוק כשעמדתי לברך את הברכה הזאת חשבתי על זה. ואז אמרתי לעצמי, בוא נסתובב רגע, נראה. הסתובבתי וראיתי מאות עיניים מסתכלות עליי ועל הנר של חנוכה. דולקות. אמרתי לעצמי, תעצומות הנפש היהודיה במקום כזה שפל, במצב כל כך נורא, יהודי עומד ומסתכל על הנרות של חנוכה עם עיניים נוצצות. זה לא משהו ששווה שהחיינו? שאלה שאיך להסתכלים על דברים. לראות את העצומות הנפש היהודיה. אבל איך אומרים? בכל דבר דור קמים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידה. עם ישראל זה עם עולם. לא משנה מה יעשו לנו ואיך ירצו, סופו של דבר עם ישראל יחיה לעולמים. רק מה? אנחנו תוך כדי צריכים ללמוד את הלקח. אנחנו צריכים להבין שיש לנו משימה, ואת המשימה הזאת אנחנו צריכים לקיים. המשימה הזאת היא מתחילה ביום השמיני. למה ביום השמיני? היה פסח 7 ימים, אחרי פסח בא היום השמיני. הרבה אנשים חושבים, דיברנו על זה גם רבות, והשוויתי את זה בשבוע שעבר למי ששמע, ונתתי, הדבר תורה נתתי מקרטים ככה בשקט, ממי ששמע, אז השוויתי את זה לטלפון סלולרי. היום הטלפון סלולרי הוא נהיה כבר מחשב, הוא הכל. אחד הדברים המדהימים, שעם כל הטכנולוגיה וההתפתחות, וההתפתחות היא מדהימה, דבר אחד עוד לא הצליחו. את הבטריה צריך להתאים. להתאים את הבטריה. בטריה נגמרת, הסוללה, אתה צריך להתאים. החגים זה הטענת הסוללה. רוצה תקשורת עם הקדוש ברוך הוא? צריך להתאים את הסוללה. לפעמים גם צריך לתקן אותה, לשפצר אותה. וזה למשל אחת הסיבות לעניין של אחת השאלות התמוהות שואלים. אם חמץ זה בעצם יצר הרע, זה דבר גרוע, ומצה זה דבר טוב.
למה לא אוכלים כל השנה?
למה לא אוכלים כל השנה מצה? בוא, לא, הרי פרשה קודמת, דיברו איתנו, אסור לאכול את זה, אסור לאכול את זה, מותר לאכול את זה, אסור את זה, מותר את זה, אסור את זה, מותר את זה. שיוסיפו, אסור חמץ, מותר מצה. מה הבעיה? הגיוני. אם חמץ, כל, תראו, בן אדם לוקח פיתה, חלה, בהכשר, למהדרין, למהדרין, למהדרין. כשהוא אוכל אותה ביום רגיל, הוא מקיים מצווה. נוגע בה בפסח, קרת. בן אדם אוכל חזיר, מקבל מלכות. בן אדם אוכל חלה, כשרה, למהדרין, למהדרין, קרת. למה הוא אכל אותה בזמן לא נכון? מה קרה? מה קרה? ואז עם כל הדבר הנורא הזה, תכף אחרי פסח, אחרי שמישהו אמר לי בשיעור הקודם, אחרי פסח, אנשים קיימים לקיים את המצווה להתחבר לחמץ. איך עוד? עוד לא נגמר פסח, כולם למאפיות. מה הולך כאן? אז אנחנו הסברנו את זה, שהם הולכים לקיים מצווה, כי זה בדיוק הרעיון, זה חשוב להבין. המטרה זה לא המצה. המטרה זה החמץ. זה טעות לחשוב שהמטרה זה המצה. המצה היא אמצעי להתחבר עם החמץ. כי הרי מה קורה? כל השנה אנחנו נמצאים בתוך הטומאה, בתוך הבלגנים, והסוללה נחלשת. ולפעמים גם צריך להחליף אותה, וברור שצריך להטעין אותה. בפסח מקבלים טעינה משופרת. בנוסף לעניין של אור החג, מקבלים את האור של המצה. אתה מנקה את עצמך לגמרי. אתה מקבל בטריה חדשה. מטעין אותה עד הסוף, כדי לצאת ביום השמיני, להתמודד עם החיים הרגילים. כי זה המטרה. למה אני מטעין את המצבר, את הסוללה של הטלפון? המטרה היא להטענת הסוללה? זה המטרה. המטרה שלי זה התקשורת, לאחר שאני אתעון. גם המטרה שלנו. תקשורת עם הקדוש ברוך הוא. התקשורת עם הקדוש ברוך אחרי שהתענו את הסוללות. אחרת, אין לי אוהי תקשורת. זאת אומרת, המטרה שלנו כן להתחבר לחמץ, כי בשביל זה באנו לעולם הזה. לעולם הזה באנו להתמודדות עם היצר הרע. אבל כדי להתמודד עם יצר הרע, אנחנו צריכים בטריה. אנחנו צריכים כוח. בטריה, כוח. כוח גדול. כי יצר הרע זה דבר נורא. נכון, אני צריך להתמודד איתו, אבל אני צריך לקבל כלים. וזה בעצם האכילת מצה של השבע ימים. שבע ימים אתה מנקה את הגוף. אתה מנקה ומתאים כוח חדש, נקי לחלוטין. עכשיו, כשאתה יוצא ליום השמיני, יש לך את הכוח להתמודד. אז מה אני אומר? כל הצדיקים, אחרי שבע ימים של אכילת מצה, רצו לקיים את המצווה להתמודד עם החמץ, תכף במוצאי החג. לא יכלו לחכות. צדיקים גדולים, לא יכלו לחכות. ואני מבין, משתגע, מה קרה? עוד 5 דקות לא תאכל פיצה, מה קרה? רצים. למחרת מישהו רוצה לחפש לחם? מישהו מצא לחם? אני לא יודע, אני חזרתי מקרטים יום אחר כך. גם לא בקושי מצאתי לחם. כאילו אנשים התנפלו, חיסו את כל הלחמים שראו. מה קרה? אבל, כמו שאנחנו אמרנו, הרעיון... איך? כאן למדנו שהמצות עושות מצוין, אבל טוב. לכן, ברורה לנו הנקודה. ישנם דברים שאסור לנו לאכול כל השנה כולה, כי הם ממש מטמטמים את הנפש. זה המאכלות אסורות. אבל מצד שני, גם המאכלות הרגילים, איך אומרים, יש מה שנקרא נבל ברשות התורה. יש בן אדם, מותר לאכול. מותר לאכול. בן אדם חייב לאכול. השאלה, איך אתה אוכל? כמה אתה אוכל? ומה אתה אוכל? אז זה שמותר לאכול, אז זה עוד לא אומר שצריכים לזלול. זה גם לא בריא. יש מה שנקרא נפש בריאה בגוף בריא. כולנו יודעים שזה לא בריא לאכול דברים מסוימים, וצריך להימנע מהם, או לאכול מעט מהם.
אבל לא עומדים בנפש.
לכן, בא פסח. נכון, בדיוק. ההתמודדות הזאת לפעמים היא מגיעה למצבים שזה מאוד מאוד קשה להתמודד. כי לבד אי אפשר. לכן הקדוש ברוך הוא נותן לנו שבת. והשנה זכינו שהיום השמיני היה שבת. זאת אומרת, לא תכף נכנס לו ימי החול, אלא קיבלנו אקסטרה הטענה של שבת. עכשיו בואו נבין קצת מה זה בעצם הצרעת. בעצם שתי הפרשיות דנות בעינן של צרעת. מה זה הצרעת הזאת? אנחנו איזה מין מחלת אור כזאת. אז קודם כל, שיהיה ברור, זה לא הצהרת שאנחנו מכירים היום. זה לא הצהרת התנכית. הצהרת התנכית היא שונה לגמרי. זה לא מחלה פיזית, זה מחלה רוחנית, שמתבטאת בצורה גשמית.
לשון הרע.
כן? תוצאה מלשון הרע. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שאנחנו מדברים כל כך הרבה לשון הרע לצערנו הרב. הרי אחת השאלות ששואלים, אם הצהרת כל כך חשובה, למה היום אין צהרת? אם היום הייתה הצהרת כמו שהיא...
זה רק שלא יכולים לעמוד בה.
זה לא רק שלא יכולים לעמוד בה. גם לא יכולים לשבת בה, אני אסביר לכם למה. כתוב, בדד ישב מחוץ למחנה. אם אנחנו עכשיו ניקח כל אחד שדיבר לשון הרע, ונשים אותו בדד מחוץ למחנה, מה יקרה? אף אחד לא יישאר במחנה. כולם היו מחוץ למחנה. חשוב כאן, אנשים לא יודעים, הבדד ישב מחוץ למחנה, זה בעצם אומר שגם אסור למצורע לשבת עם מצורעים אחרים. זה הרבה אנשים לא שמים לב, זה בדד ישב. לא כתוב חברותא ישב, לא כתוב ישב עם מצורעים אחרים. בדד ישב. שזה עוד נקודה מאוד מעניין שאנשים לא מתייחסים אליה בכלל. אבל עוד פעם, שהנגע הפך כולו לבן, אומרת התורה, הטהור הוא. למה? כי אין שום מטרה. יש, עוד פעם, המצרת זה לא עונש, זה חינוך. הצרת נועדה לחנך. אבל ברגע שהיא מאבדת את הטעם של החינוך, אז אין שום טעם. אז מה, אין צרת היום? יש. נגעים. נגע הצרת קיים גם היום. מה זה נגע הצרת היום? כל נגיעה, מה זה נגע? נגע נשון נגיעה. נשון נגיעה. הקדוש ברוך הוא נוגע בנו. כמו שאבא נוגע בילדים שלו. לפעמים הוא נוגע בצורה מחיבה. כי המטרה היא לחנך. הוא עושה את זה מהאהבה. ולפעמים, למי כואב יותר? לפעמים כואב לאבא, כואב יותר מאשר לילד. הרבה פעמים זה ככה. אבל זה המטרה של הנגעים. זאת אומרת, היום בעצם כל דבר שקורה לנו, אנחנו צריכים לפתוח את העיניים, הכל בגדר נגעים. ולהפך, הגמרא אומרת, אם בן אדם עבר 30 יום, והכל הלך חלק, ושום דבר לא נגע בו, איך אומרים, כל מה שהוא נגע נהפך לזהב, יפשפש במעשיו, שיבין, חביב עליה, הקדוש ברוך הוא כנראה כבר לא אוהב אותי. אני לא יודע מה שאומרים, אני לא נכנס אם זה המחלה הזאת. לא יודע, אני יודע... אנחנו לצערנו הרב לא ניכנס כאן כמו שאמרתי, בדיוק כמו שאנחנו לא שואלים יותר משהו. אפשר לשאול שאלות, אבל אנחנו לא מבינים הכל. דבר אחד ברור לנו, שאבא שבשמיים עושה את הכל מאבא. זה חייב להיות ברור. לא מבין, כן מבין, תשאלו שאלות, אין בעיה. כמה שאתם רוצים תשאלו שאלות. אבל תבינו, גם אם התשובה לא מוצאת חן בעיניכם, עדיין הקדוש ברוך הוא נמצא מאחורה. הקדוש ברוך הוא מאחורי כל דבר. נקודה. ואנחנו כאן בעצם רק עוברים מסלול שהמטרה שלו להכין אותנו בעצם לעולם הבא. ולכן המסלול הזה דורש התמודדות עם הקשיים. אז היום השמיני זה היציאה להתמודדות עם הקשיים. ולכן יום השמיני, למה יום השמיני? כי אמרנו, השבת נותנת לו את הכוח. או במקרה שלנו, פסח ושבת נתנו את הכוח. עכשיו הצרת באה להגיד, כי לפעמים בן אדם לא מודע לרע שבתוכו. סתם דוגמה, אנשים אוהבים לדבר הרבה פעמים על הטוב שהם עושים. כמו שהם מספרים על אותו דוקטור, רופא, שהיה עושה באמת איש חסד גדול. הוא היה מספר על החסד שהוא עושה. יום אחד פגש אחד מהרבנים הגדולים, יושבים, מדברים, אז הרופא הזה בא ואומר לו, כבוד הרב, אתה יודע, שמגיעים אליי חולים, שאין להם כסף לשלם על הטיפול, אני מטפל בהם בחינם. הוא אומר לו, גם אני עושה כך. הוא אומר, אתה אומר, הרב מטפל בחולים? בעצמו הוא לא אמר לרב, לא נעים. ואתה יודע, אולי הרב חושב, אלה שבאים אליו להתייעץ, לשאול שאלות, זה כמו מטופלים. אז עושה את זה בחינם. טוב, יפה. הוא אומר לו, כבוד הרב, אתה יודע גם, שלפעמים אין להם איפה לישון. אז אני מארגן להם בית מלון, אני משלם. הוא אומר לו, גם אני עושה כך. הוא חושב לעצמו, מה הרב יש לו בית מלון? אולי הרב חושב שאלה שמגיעים מרחוק בשביל להתייעץ איתו, אז הוא נותן להם לישון אצלו בבית, אז הוא... בסדר. אחר כך אומר לו, אתה יודע, לפעמים אין להם כסף לתרופות. אני נותן להם את התרופות בחינם. הוא אומר, גם אני נוהג כך. הוא כבר לא יכול להתאפק כמו כבוד הרב, מה אתה רופא? מה אתה מילים בית מלון, נותן טיפולים בחינם, אתה נותן תרופות בחינם, מה קורה? הוא אומר, לא, לא. גם אני מדבר רק על הטוב שאני עושה. וזה הנטייה של בן אדם, דבר רק על הטוב שהוא עושה. מה רע או מה הלאה, וזה הנקודה. צריך לחשוב, לא מה אני עשיתי, מה אני הולך לעשות. איך אני הולך לשפר את עצמי? כי הרי שאמרנו עכשיו, נולדנו מחדש, קיבלנו עטנת מצברים. המטרה היא לא להתחיל ממה שהיה לפני שנה. המטרה היא התחלה חדשה, התקדמות. את הטלפונים האלה מחדשים כל הזמן, כל הזמן מתחכמים אותם. כך גם אנחנו צריכים. כל הזמן להתחדש. אנחנו צריכים, כמו שתינוק נולד, זה שלב אחד. הוא מגיע לגן ילדים, התחלה חדשה. מגיע לבית ספר, גם התחלה חדשה. מגיע לאוניברסיטה, לישיבה, עוד פעם התחלה חדשה. עבודה, התחלה חדשה. עובר דירה, התחלה חדשה. על זה מדברים. כשמדברים על התחלה חדשה, לא מדברים להתחיל מאפס. מי שמתחיל כל הזמן מאפס, יישאר אפס. אף פעם לא יתקדם לשום מקום. צריך תמיד להתקדם. וכמו שאמרנו הרבה פעמים, גם בעסקים, עולם העסקים הוא עולם אכזרי. בן אדם חושב, תדע מה, אני אשאיר את העסק שלי קטן, אני לא אגדל, אני לא אתקדם. יש מושג כזה בעולם העסקים? מי שלא מקדם את העסק שלו, חוזר אחורה, מתמוטט. ואני תמיד משווה את זה איך אומר, אני קורא לזה האופניים. תיאוריית האופניים. לא אופניים חשמליות, כן? אופניים של פעם, שהם התאמצו. שבן אדם קשה לו, הוא נמצא ב...
עלייה.
שבן אדם קל לו, הוא נמצא ב...
ירידה.
שבן אדם עומד, נופל. ככה זה בעסקים, וככה זה גם בעולם הרוחני. צריך להתקדם. לפעמים זה קשה. אבל קושי מראה שאתה מתקדם. כשזה יותר מדי קל, זה אומר, אני מתדרדר. כמה שיותר קל, הידרדרות יותר מהירה. כשאני עומד, לא עושה כלום, אתה נופל פשוט. אי אפשר לעמוד. אז הצרת מאוד מעניינת. ישנו מדרש מאוד יפה שמספר על כהן אחד שבא לאשתו ואומר לה, תראי, קשה לי הפרנסה, אני הולך להביא פרנסה מעיר רחוק, אבל בינתיים יש הרבה אנשים באים להתייעץ איתי על נגע הצרת, אז את תמלי את מקומי. אומר לה, ואיך? אומר, תראי, אני אסביר לך איך זה עובד. אומר לה, לכל שערה יש את המקור חיות שלה בתוך הגוף. ומכאן בעצם היא מקבלת את הכוח. ולכן השערה היא זאת שמשנה את הצבע, זה מראה שבפנים המעיין בעצם, אמר לו אשתו, רגע, רגע, כל שערה הקדוש ברוך הוא ברא לה את המעיין שלה, אז כל בן אדם גם ברא לו את הפרנסה שלו. אז למה אתה הולך? לאיזה מקום אתה הולך? הקדוש ברוך הוא שדואג לכל שערה לא יכול לדאוג לך? הוא נשאר במקום. עכשיו, יש המון המון תובנות בקטע הזה של למה דווקא הדבר המרכזי בנגע הצרת זה השיער. כי השיער, מה הוא עושה? השיער מאיפה בא? מאיפה בא השיער? ואיפה השורש? מתוך הגוף. זאת אומרת שבן אדם חושב שהכל בסדר אצלו, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מוציא לו את השיער החוצה, וטיק, נהיית לבנה, להראות שמה? בפנים רקוב. כי לא תמיד אנחנו רואים את הבעיות שלנו. וזה בדיוק הנקודה של הצרת. הצרת נועדה להראות לנו את הפגמים, שלא תמיד אנחנו רואים אותם לבד. ולכן שקורים כל מיני דברים היום מסביבנו, צריך לשים לב, למה זה קרה? אין דבר שקורה בלי סיבה. אם מישהו חושב לרגע שיש מקרה, זה המלאק. שקרה קרה. קרה הוא בדרך. אין מקרה. הכל מאשר. זאת אומרת, כל מה שקורה, יש לו סיבה. וזה אנחנו צריכים להבין. עוד דבר, נקודה מעניין, מה זה בעצם נגע הצרת? לשון הרע. הקורבן של המצורע, שתי ציפורים. ומה כתוב? שתי ציפורים חיות. תסתכלו על כל הקורבנות, תגידו לי אם אתם מוצאים באיזשהו מקום כתוב להביא עז חיה, פר חיה, שני תורים חיות. כתוב באיזה מקום? למה? מישהו מדמיין לעצמו להביא קורבן מת? מה, אני אביא פר מת לבית המקדש? ברור שחי. מה, מישהו יביא ציפורים מתות? אז מה זה? בשביל מה להדגיש ציפורים חיות? הוא אומר, שתי ציפורים חיות, ככה כתוב. בסדר, אבל... אלא. תכף נגיע לזה. הכל קשור אחד לשני. קודם כל, למה ציפורים? כי ציפורים מצפצפות. מה עושה בן אדם שלשון הרע? מצפצף, מצייץ, מדבר לשון הרע. ואז כתוצאה הוא מביא את הציפורים שגם מצייצות. וכאן קורה עוד דבר מוזר, כמו שכבר הזכירו כאן. אני מביא שתי ציפורים. אחת שוחטים, את השנייה שולחים חופשי. אפשר מים, מים. מה? כן, גם את זה יש. עכשיו, אז מה בעצם, מה קורה כאן? באה התורה אומרת לי, תביא קורבן שני ציפורים. הוא מביא שתי ציפורים, אחת משחררים. בשביל מה להביא אותם? תביא ציפור אחת, שחט אותה ונגמר. שמה להביא ציפור ולשחרר אותה? כמו שמנגיד לו, שמה, תביא שתי פרים לבית המקדש, איך שאתה מגיע לבית המקדש, שחרר אחד מהפרים. אז בשביל מה להביא שתיים? אני אביא פר אחד, גם כאן. מה הקטע בכלל? למה להביא ציפור שהולכים לשחרר אותה? איזה מין קורבן מוזר זה? יש לו הרבה דברים בקורבן המצורה, אבל אחד הדברים באמת המעניינים זה הקטע הזה. ציפור אחת חיה, ציפור אחת מתה. אז כמו שאמרנו, דיברנו גם על פסח, אמרנו, מה קורה בפסח? פסח, אוכלים מצה, ואז יכול בלעד לבוא ולחשוב, רגע, אם מצה זה כל כך טוב, וחמץ זה כל כך רע, אז מה אני אעשה מהיום? אני אוכל רק מצה. אותו דבר, בא בן אדם, יושב מחוץ למחנה כי דיבר רע, ברוך השם נתרפא, מה הוא אומר לעצמו? מהיום אני מדבר או לא? מפסיק לדבר. דבר, לדבר זה רע? אז אני אפסיק לדבר. אומרת לו התורה, מה זאת אומרת להפסיק לדבר? מה זה הבן אדם? בן אדם נפח באפו, נפח באפו רוח חיים, אומר אונקולוס.
נפש ממללה.
רוח ממללה. כוח הדיבור. זאת אומרת, כוח הדיבור הוא שמבדיל בין האדם לבין הבהמה. אז אני צריך להשתמש בכוח הדיבור או לא?
כן.
אומרת לה התורה, שתי ציפורים. מה זה חיות? מה זה חיות?
נשמות.
פרשה הבאה אנחנו נראה נדמה לי שתי סעירים לה. אחד לעזאזל, אחד לעולה. מה עושים שם? גורל. השואלים, רגע, אנחנו רוצים להבין. כאשר מדובר בשתי סעירים ששתיהם הולכים למות, עושים גורל. כאשר מדובר בשתי ציפורים שאחת תחיה ואחת תמות, לא עושים גורל. למה? צריך להיות הפוך. כאן מדובר במוות וחיים, כאן מדובר בשתיים שהולכים למות. מה אכפת לי מי ימות בצורה כזאת או אחרת? אכפת לי מי יחיה ומי ימות. אז למה בדבר כל כך עקרוני, הכהן באופן שרירותי מחליט איזה ציפור תמות?
לא, אבל פה אתה עולה בסירי, אחד הולך לבית מקדש, ואחד זה הולכים אותה במשטר. שני אחד זה שונה.
נו, ומה, אז מה זה אומר? אצל הסירים כתוב חיים? לא.
אבל זה שהולך לבית המקדש, הוא עולה בדרגה. הוא גם כן, הוא מחפר על המסלולת.
נו, אז למה פה גורל וכאן לא גורל?
לא.
זה בא, בציפורים אמרנו, כתוב ציפורים חיות. אצל הסירים לא כתוב חיים. הרעיון לדעת ולהבין. מה זה חיים? אם אין אדם זז, נושם, חי, וזה אומר שהוא חי, גוי אולי כן, יהודי לא. אם יהודי לא מוכר למקור מים חיים, איך שובחים את הציפור על, על מים חיים, כתוב.
תורה.
תורה. אם יהודי לא מחובר לתורה, לא מחובר למים של הקדושה, זה לא חי, זה מת. אז ככה אומרת התורה. כאשר מדובר בשתי סעירים, שאחד מייצג את העבירות של עם ישראל והשני מייצג את הקדושה והטהרה, הקדוש ברוך הוא יחליט, לא אתה. איך אתה יכול להחליט מי הוא הרע ומי הטוב? אבל של הציפורים, אם אתה תחשוב לרגע שיותר חשוב חיים גשמיים מחיים רוחניים, לא. כאן הכהן שיעשה מה בראש לו, כי זה לא מה שחשוב מי מת או מי חי פיזית. זה לא מה שחשוב. מה שחשוב זה מה? איזה חיים אתה חי. וכאן באים ואומרים לו, לדבר? בוודאי שצריך לדבר. אז מה? מה אני עושה? דיבורים רעים? שוחטים. דיבורים טובים? על פני השדה, על מים חיים. זה המטרה של האדם. כמו שאמרנו, בדיוק כמו שאחרי פסח. צריך להתמודד עם החמץ. שזה באנו לעולם. אז נכון שיש יצר הרע ויגיד לך, דבר רכילות, דבר זה, אתה צריך להתמודד. בשביל זה הייתה לך צרת. בשביל זה הבאת הקורבן שתי ציפורים, כדי להזכיר לך. שתכניס לך לראש עמוק, 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 עמוק. איזה דיבורים לדבר ואיזה לא. ככה גם הכוח שקיבלנו מפסח, עם המצה, כדי לתת לנו את הכלים להתמודד עם החמץ. כי בסופו של יום, ההתמודדות היא זאת שעושה את האדם. איך אומרים? יהודי מקבל שכר על מה? על העבודה או על התוצאה?
על העבודה.
זאת אומרת, אם אנחנו לא נשקיע ולא נעבוד, לא נקבל כלום. לסיכום הדברים, למדנו היום דבר נפלא. א', למדנו שמה שחשוב זה מה שקורה אחרי החג. ברור שהחג חשוב, אבל החג חשוב מבחינת ההטענה של הסוללה. כמו הטלפון הסוללרי. תת לנו את הכוחות להתקשר עם הקדוש ברוך הוא. כי הסוללה לפעמים נגמרת. ולכן אנחנו יושבים לילה שהם מספקים ליציאת מצרים, כדי להתאים את הסוללה. לכן אנחנו יכולים מצא, כדי לנקות את הכל מכל הדברים ולהשתכלל. ואמרנו, היום השמיני זה ההתחדשות, זה היום אחרי החג. זה היום שבו אנחנו יוצאים לימים הרגילים. ואז ההתחדשות, כמובן צריך להבין, זה שדרוג. בדיוק כמו שאנחנו משדרגים את הטלפון כל הזמן. אנחנו אם קנית את הטלפון היום, בעוד חצי שנה כבר יש משהו יותר משוכלל. ככה גם אנחנו צריכים להיות משורמיד, לשדרג את עצמנו. ואם באמת נבין את הנקודה, ונבין גם את הכוח של הדיבור, שהוא כוח כל כך חשוב, להיזהר בדיבורים שלנו. כי נכון שהיום אין נגע צרעת במובן הרגיל, כי אם הוא היה לא הייתה לו שום משמעות, כי לצערנו הרב אנחנו נגועים בזה, איך אומרים, אם הנגע כולו הפך לבן, תאורו. כי אין שום תועלת. אבל מצד שני, אומרים חז"ל, אתם יודעים מה זה תאורו? שזה מסמל שהמשיח מגיע. זאת אומרת שאנחנו רואים את החושך הגדול מתוך החושך באור. אז שנזכה באמת להתחיל את הקיץ הזה ברגל ימין. לצאת אל הימים הרגילים, להתמודד עם החמץ. בצורה נפלאה, קיבלנו כוחות, ברוך השם. לדבר דברים נפלאים וטובים. ואת הדברים הרעים לשחוט, להסיר אותם. ולזכור שזה בעצם מה שהפרשיות שלנו רוצות להגיד לנו. שתי פרשיות שעוסקות בנגע הצרה. תחשבו על הקורבנות שמביאים, יש כאן הרבה דברים, על האזוב ועל הזה, הכל, אבל המרכז זה לחשוב השערה שמסמלת את הריקבון הפנימי. לדעת שלהבין שלא את הכל רואים בחוץ, יש דברים בפנים. והפנימיות היא החשובה, כי ממנה יוצאת התוצאה. ובעזרת השם באמת, איך אומרים, כל אחד ואחד מאיתנו ייקח את הכוחות שקיבלנו, ונדבר יפה, נשתמש בכוחות שלנו להתמודד עם היום יום, ובעזרת השם כך נביא את הגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.